שלום לכולם, אנחנו למהלך האידאות בישראל בפרק ה' פסקה בעמוד קי"ג. ומתוך ההרכבה המשונה הזאת, התחלנו את הפסקה הזאת אתמול, נמשיך, ששני היסודות המקוריים האלה, היהדות והאליליות, אשר בעקב הפירוט שגרמה השפלת חיי המעשה לאידאה הלאומית הישראלית, מעל האידאה האלוהית, מקור חייה ואור אישה, מתוכה באה אותה דתיות, המצויה כעת בעולם בכלל, שאלוהים שר ממנה. רק נזכיר מה שראינו, דיברנו על העבודה זרה, האליליות, שהיא פורקן היצרים, שחרור הנטיות הכי גסות, שהיא בשעטנז, איסור כלאיים עם היהדות, נולדה בתור איזה דת חדשה שנקראת נצרות, נכון? שילוב של יהדות ואליליות. אתה יכול להאמין בפסלים, אתה יכול להישאר רקוב מבפנים עם פולחן חיצוני, כמו קין, וגם כן לצטט פסוקים מספר יחזקאל. מרה. זה נשמע ככה, נשמע יפה. לדבר גבוהה גבוהה, והכל חיצוני, להתיימר להיות דת האהבה, שבפועל שפכה הכי הרבה דמים. הדתיות הזאת היא נולדת מתוך חיקוי של היהדות במצב חולה, של סוף בית שני, שהאידאה הלאומית הוקטה לרציסים, האידאה האלוהית מופיעה בצורה מאוד מצומצמת של אידאה דתית, אז מחכים. דת כזאת שנותנת מענה גם כן לעולם הבא, לתיקון המידות, לערכים, לפולחן, תפילה. חיקוי טיואני זול, למה לא? אז זה הרכבה משונה, וזה קרה דווקא בגלל ש... היהדות היא מצומצמת, אז אפשר לחכות אותה במצב המצומצם. ומילים אנחנו מבינים שהתיקון יבוא כשהאידאה הלאומית תחזור להיות מוארת מהאידאה, תחזור להופיע ולהיות מוארת מהאידאה האלוהית, מה שהולך וקורה עכשיו. לכן העולם כל כך מתעניין במה שקורה עכשיו וחושש ממה שקורה עכשיו, ומנסה לסכל את המהלך הזה של תחיית האומה הישראלית בארצה, מתוך חזרה אל התורה, בכל התחומים שאפשר להרבב, אפשר לטשטש, אפשר לעכב, אפשר לסלף, אפשר להביא לפה גויים, ואפשר להקים פה מדינת אויב. כל מה שאפשר להתערב במהלך שיעזור לעכב את המהלך הזה, קדימה. נתרום, נפעל בעוז, נטשטש את המניעים שלנו. הפירוד הזה של האידאות בישראל, עד כאן הגענו אתמול, הפירוד הזה של האידאות בישראל גרם פגם כללי, עד שגם כעת לא תוכל עדיין האנושיות המפותחת הרבה לקרוא בשם מלא את הרעיון האלוהי כדי להשפיע ממנו על הרעיון החברתי בסגנונו הלאומי, כפי עצם טבע המחשבה בעומק תואר הצילותה. יש פה, צריך להבין את התקופה שאנחנו מצויים בה. מצויים בה כבר 2000 שנה, או יותר. הפירוד של האידאות, מה זה גרם? עד שעד עצם הרגע הזה, זה הולך עכשיו ומתחיל להתקן, לא תוכל האנושיות, שהיא מפותחת, כן? לקרוא בשם מלא את הרעיון האלוהי, כדי להשפיע ממנו על הרעיון החברתי. איך זה מתבטא? זה מתבטא שהדתיים הם אנשים שהלאומיות היא לא קשורה אליהם. כן? זה חידוש דתי ציוני, כן? חידוש שלא הופיע על בימת ההיסטוריה הרבה שנים. ברור הנקודה הזאת? הדתיות בעולם היא לא קשורה אל הלאומיות. האדם הדתי הוא עוסק בפולחן פרטי, בקשר שלו עם האלוהים. הוא לא מרומם את המדינה. המדינה היא לא רלוונטית לעבודת השם שלו. זה קלקול מאוד גדול. זה קלקול שמתחיל מהתהליך של עם ישראל, שהוא הלב חולה וכל האיברים נחלשים. הכל, ההיקף מתערבב. ממילא, הבריאות שאנחנו חוזרים אליה עכשיו, היא גם תהפוך להיות בריאות בכל ההיקף. מכל מקום, אז אומר פה הרב קוק, כדי להשפיע ממנו על הרעיון החברתי בסגנונו הלאומי, כפי עצם טבע המחשבה והעומק תואר אצילותה. כלומר, ריבונו של עולם, הוא חפץ בדבר הזה, כן? שעבודת השם היא תרומם את האנושות, תרומם את הלאומיות, תרומם את כל מערכות החיים. היא לא תהיה משהו פרטי. ומעבודת השם פרטי, ראינו שאלוהים שר ממנה מדתיות כזאת. הוא לא חפץ בדבר כזה. מאז החלה האנושיות להיות צולעת על ירחה בשקר שאין לו רגליים, במוסד של מוסר רוחני היונק משפע האידאה הדתית, שלא רק שאין האידאה הלאומית מתגלה בקרבו, כי היא מנגדתה. לא מעניין. מתנגדים. שלם לקיסר את השם לקיסר, ולאלוהים את אשר לאלוהים. הקיסר שיתעסק בלאומיות, שיתעסק במיסים, שיתעסק בכלכלה, שיתעסק במלחמות, זה לא קשור אל הכמרים. זה לא מעניין. אז קארל מרקס, שהיה יהודי בריטי מבולבל, ושפיתח שיטה סוציאליזם, הפך לקומוניזם, הוא קינה את הדת אופיום לעניים, להמונים. אופיום להמונים. למה אופיום להמונים? אופיום זה סם מאוד זול, כן? שיש אותו במזרח, כל מיני מקומות נחשלים בעולם כזה. והוא מרדים, הוא מסמם, הוא עושה שקט. יש שקט. שקט. הדת היא עושה, היא מסממת את כולם. כולם רדומים. אף אחד לא מתעסק בתיקון החברה, בתיקון המדינה. אנשים פרטיים. הוא צודק או לא צודק? צודק. צודק בהחלט. ביחס לנצרות, שר כוח עצום. ביחס ליהדות במקוריותה, זה ודאי לא נכון. בסדר? היהדות היא הולכת וחוזרת להופיע, על פי שורשה בעלמתנו בנחלת קודשנו. כיוון שגלו ישראל, אין לך ביטול תורה גדול מזה. מלכה ושריה בגויים, אין תורה. זה תורה דלת אמות של הלכה. דלת אמות זה חיי הפרט. אני לא יוד בתמיל כמרחב מחנה ישראל. אנחנו חוזרים עכשיו ליוד בתמיל כמרחב מחנה ישראל. זה התהליך. אז
מה
זה... מאז החלה האנושיות להיות צולעת על ירחה בשקר שאין לו רגליים. השקר אין לו רגליים, נכון? ככה הגמרא אומרת. האותיות שקר, לכל אחת מהן יש שתי רגליים, כן? סליחה, יש לו רגל אחת, כן? שיני משולש כזה למטה, וקוף זה רגל אחת, ורש, לימד אמת, שכל אחת מהאותיות יש שתי רגליים. שקר, הוא, אין לו רגליים, אז על מה הוא עומד? הוא עומד על נקודה של אמת. הנצרות היא בנויה על ניצוצות הקודש שהיא בלעה מן היהדות. זה מה שמושך בה. היהדות שבתוכה. אבל זה שקר. הדת הזאת היא צולעת, וכל האנושות צולעת. על דתיות כזאת, פרטית. לא מוסרית. אולי מוסרית ברמה האישית, אולי חברתית. שזה סוף סוף ביטוי של הפרט בתוך החברה, לא לאומית. במקרה שם גם אפילו זה לא. מכל מקום, במוסד של מוסר רוחני היונק משפע האידאה הדתית, מוסד, מה זה מוסד? מוסד זה, 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 זה דת, יש פה איזו שיטה, יש פה משהו מובנה, משהו שיטתי, בסדר? של מוסר רוחני היונק משפע האידאה הדתית, זה הנצרות, כן? שלא רק שאין האידאה הלאומית מתגלה בקרבו, כי היא מנגדתה. אתם יודעים, היום יהודים דתיים שהלאומיות היא לא מעניינת אותם, צריך לומר את האמת שזה השפעה, זה השפעה של הנצרות. זה בלבול מכוח הגלות שהיינו בתוכם, שהדתיות היא פרטית. וההשפעה הדתית והלאומית נעשו בסוף בהכרח כמו צרות זו לזו, כמו אחיות שמתחתנות, לא תיקח את אחותה לצרור לגלות ערוותה עליה בחייה. זה צרות, הן תמיד אויבות, הדתיות והלאומיות בשקר הזה שאין לו רגליים. אבל פי שהאחרונה צריכה תמיד להיניקת מלשד החיים הגנוז בעומק עומקה של הראשונה. הלאומיות, זה האחרונה פה, היא חייבת לינוק מהדתיות. כי לאומיות בלי דתיות, בלי ערכיות, היא הופכת להיות מפלצת. היא הופכת להיות מכונת משחית. ובעומק עומקה היא חייבת לינוק משם. מכל מקום, הן מנגדות זו את זו. כן? זה הפירודיות הזאת של האידאות, של העבודה זרה הזאת. ותחת אותם המושגים הברורים המקוריים, שהיה אפשר לדבר עליהם בשפה ברורה, לסמן יפה יפה את הקו המבדיל ביניהם, בא מושג מלאכותי כהה, כמושג הדת של עמי הקולטורה שבזמננו, בעלי הממשלות האדירות, הספריות העשירות, והאומנויות המפוארות, שהוא בא לשתף אותנו ואת העמים, דווקא במה שאנו נבדלים מהם, בהבדלה שבין קודש לחול, זה ביטוי הדין, ושעל פי הוא שופטים את מהותה של הדת בכלל, ובכלל זה גם על הדת הישראלית. בשעה שניצוצי תורת חיים של היהדות אשר בו, הנטולים מבית חייהם, נהפכו בו לזוועה, ופלצות, למוסר של מבקשי מוות הדבקים בקברים בצורה של חושך וכדרות נפש. נסביר. הוא אומר, תחת אותם המושגים הברורים, שפעם היה ברור, כן? היה ברור. זה יהדות, וזה עבודה זרה. זה ברור, לא קרב זה לזה כל הלילה, נכון? זה מלוכלך, מתונף, זה פסגת התיקון והמוסר והקדושה ועבודת השם הכללית. פתאום, מה קרה? הקו המבדיל מטושטש. אז מושג מלאכותי, ששני היסודות המקוריים האלה, של היהדות והאלילות, שהרב דיבר, שהם עכשיו הם מודבקים, כרוכים ביחד באותו ספר, באותה עבודה, עבודת של פולחן חיצוני, זה מושג מלאכותי, כי הוא לא מקורי, כמושג הדת של עמי הקולטורה שבזמננו. זה אירופה, אמריקה וכדומה. בעלי הממשלות האדירות, והספריות העשירות והאומנויות המפוארות. אתם מבינים? הטשטוש הזה, הוא התפשט על הכל. הוא ספוג בכל הספריות, בכל הפילוסופיות. בכל האומנויות, הסרטים, הספרים, הכל, הכל ספוג בתשטוש הזה. בין שאוהבים אותו, בין ששונאים אותו, מכל מקום ככה הוא מצויר. זה הדת. אתם יודעים מה זה דת? דת זה עבודת השם של הפרט. מעניין. שהוא בא לשתף אותנו ותאמין דווקא במה שאנו נבדלים מהם. בהבדלה שבין קודש לחול, אני אומר זה ביטוי הדין, זה בין קודש לטומאה באמת. אבל לא משנה, נניח. שלושת הדתות המונותאיסטיות, אתם מכירים את הביטוי הזה? אה? זה נכון? אה? היהדות היא לא מונותאיסטית במובן של האסלאם והנצרות. ממש לא. הם לא מאמינים בריבוי אלים, למרות שבנצרות רק שלוש. בכל מקרה, היהדות היא פן-אנתאיסטית, אומר רב קוק. היא לא... זה שאנחנו לא מאמינים בריבוי אלים, זה אחד הכוונות שלנו, שאנחנו אומרים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. הוא יחיד. אנחנו גם מתכוונים... במושג אחד, לא רק על ציר המספרים, אלא שאין עוד מלבדו. זה אחדות השם שאנחנו חיים אותה. שאין שליט מבלעדיו, שהכל מתאחד בו, שהכל באלוהות. זה מושגים שאין בינם ובין האמונה של הגויים האלו שום קשר. זה יותר מכרחוק מזרח ומערב. היחס שלהם אל האלוהות הוא יחס זר. אנחנו נראה את זה תכף בהמשך. יחס חיצוני, האל, הוא מסתכל עליי ורושם כל מה שאני עושה מהחלון. אנחנו חיים את האלוהי, מופיעים אותו. כל מחשבתנו מסתרגת סביב הרעיון האחדותי. אז פתאום ירושלים מקודשת לשלושת הדתות. כל הפין שווין, כן? ירושלים מקודשת, נעשה שולחן עגול, נביא שם כומר, שייח, כן? ורב, ונושיב אותם לדיון. כלומר, אנחנו על שולחן אחד, אנחנו באותו גובה, אנחנו מדברים באותו רד, כולנו דתיים. זה שטות. אתם מבינים את הטשטוש פה? זה חולני לחלוטין. אנחנו, אומר פה, זה בא לשתף אותנו ותאמין דווקא במה שאנו נבדלים מהם. אנחנו כלליים. אנחנו מקבלים מלכות שמיים דרך כלל ישראל. האידאה הלאומית שלנו היא מוארת מהאידאה האלוהית. כל עבודת השם שלנו היא כללית. כל היחיד הוא יונק את נשמתו מן הכלל, מה שלא אי אפשר לומר על הגויים. זה פשוט לא קיים שם, מבחינת מבנה הנפש והאישיות, קל וחומר לא באמונה. לכן הם נקראים גויים, הם נבדלים, כל אחד לעצמו. היהודים הם כולם מחוברים, מעורבים זה בזה. נשמה אחת חיה בקרבנו, אנחנו איברים שלה כל אחד. עוד אחת מהתורה הכללית הזאת, מהספר הכללי הזה, ספר המציאות, גביל המציאות, מכל מקום פתאום טשטוש. בהבדלה שבין קודש לחול, שעל פי הוא שופטים על מהותה של הדת בכלל, ובכלל זה גם על הדת הישראלית. אז יש תנועת כפירה בנצרות באירופה, אז גם תנועת כפירה במחנה ישראל התחילה. כי זה נראה אותו דבר, נכון? בשעה שניצוצי תורת חיים של היהדות אשר בו, הנטולים מבית חייהם נהפכו בו לזוועה ופלצות, למוסר של מבקשי מוות הדבקים בקברים בצורה של חודש וכדרות נפש. זאת אומרת, הנצרות היא לקטה, גנבה, ניצוצי תורת חיים של היהדות, נטלה אותה מבית חייהם, ממקורם, כמו פרחים שאתה כותף מהגינה, אז לאט לאט הם נובלים, מתמלים בחיות ובסירחון. הנהפכו המושגים האלה זרעה ופלצות, פלצות, מעוות, הכל מעוות, הכל חשוך, קודר, למוסר של מבקשי מוות. זה לא המוסר של היהודים, שהם, ואתם החיים, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אנחנו אוהבי חיים, מלאי שמחה, מלאי רעננות, מלאי כלליות, נמשכים אחר עבודת השם מתוך הזדהות. פה זה מוסר של מבקשי מוות, מוסר אטרונומי, חיצוני, זר, הדבקים בקברים, בצורה של חושך וכדרות נפש. כנסיית הפגר, שמעתם עליה פעם? כן? שמעתם? יפה. פה בעיר העתיקה. סופר על האמא של הרב קוק. כשהיא עלתה לארץ, היא פגשה כל מיני צליינים מרוסיה שעלו לארץ. היא הייתה שם, הרוב שם היו צליינים רוסים. שאלה אותה אחת הנזירות שם, מה את עושה בארץ? למה את עולה לארץ? מה יש לך לחפש בארץ? היא אמרה לה, למה את עולה לארץ? מה יש לך לחפש בארץ? היא אומרת, שם האלוהים קבעו. אז אמרה לה אמא של הרב קוק, אני עולה לארץ, שם יש אלוהים חיים. אתם מבינים את ההבדל? אל חי בקרבנו. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים, כולכם היום. זה בדיוק ההפך. כדרות נפש כזאת. זה מתבטא בתקסים, מתבטא בבגדים, מתבטא בזה שברגע שהם יכולים, הם פורקים כל עול. זה גן עדן של משקף זכור שם, הכנסיות והמנזרים. יש מנזרים פה בירושלים שהתקינו מערכת של מצלמות במעגל סגור, שלא ישתובבו כל הנזירים האלה, כן? יש המון תלונות של נזירות למשטרה, על הטרדות מיניות של כמרים, פה בירושלים. המשטרה לא רוצה להתעסק בזה. זאת אומרת, זה מערכת תוך כנסייתית, רק לנו חסר עכשיו, הסתבך פה עם הפוליטיקה הפנימית שלהם. ברור הנקודה הזאתי? פלצות, זוועה ופלצות. וכל מה שהקרה, גם אנחנו לא צריכים, אנחנו רואים כל ההיסטוריה, כל האכזריות שלהם, השפיכות דמים, ועלילות הדם, על היהודים, על הרדיפה של היהודים, רוצחי האל, וכו'. וכל מה שההכרה מתבקרת והולכת, כל מה שעוברים השיכרון של ההרגשות, הכאות והשיעמום של הפנאטיות הגסה והאחורה, מיד בא הייאוש והפסימיות לאכול את כל חילם, על כל חיילי הספרות והאומנות הורגת הסממית הזאת, את קוריה, לדכא כל רוח והנפש, להקות את הארץ חרם. טוב, אז סממית בהיכלי מלך. זה הפסוק, סממית בידיים תתפס, והיא בהיכלי מלך. זה מספר משלי, הכתוב פה, משלי למד. הסממית זה הכוונה עכביש. היא הורגת מלכודת, היא מוקש, המוקש הנוצרי, אחרי שעוברים השיכרון של הרגשות הכאות והשימום של הפנאטיות הגסה והאחורה, כל מסעי הצלב, כל האינקוויזיציה והמאבק על המיסיונריות העולמית, שכולם צריכים להיות תחת הדת הזאת, אחרי זה מיד בא הייאוש והפסימיות לאכול את כל חילם. אז תשימו לו שיש המון ייאוש שם. יש שם רעיון כזה על ארמגדון. אתם יודעים מה זה ארמגדון? כן? זה ארמגידו, נכון? זה עוד סילוב של מושג יהודי מזה, נבואה וכו'. מה אתה אומר? לא משנה, מאמיני, אפוקליפסה. אפוקליפסה. כל מיני רעיונות כאלה על סוף העולם. על פסימיות. זה לא היהדות. זה רחוק, כרחוק מזרח. יותר. זה רחוק שאין מה להשוות. אז מדכא כל רוח ונפש. זה עין רעה של בלעם הרשע. להקות את הארץ חרם. הרגש הדתי, שבא לבדו תחת האידאה האלוהית.
זה דבר.
כן. הפוך, הספרים שלהם הם מלאים בייאוש ופסימיות. הרי העולם הזה הוא מקום חשוך לדידם. החומר הוא השטן, האישה היא השטן. אין תכלית עצמית לחיים. זה לא עולם הבא בעולם הזה שאנחנו מדברים עליו. הדבקות, המתיקות של ההשתאהבות אחר רצון השם. זה, העולם הזה הוא בית כלא, במקרה הטוב. אתה תאמין באותו האיש, אז יהיה לך שכר גדול אחר המוות. אבל פה, להקות את הארץ חרם, לדכא כל רוח ונפש. הרגש הדתי שבא לבדו, תחת האידאה האלוהית, הוריד את הגבורה העליונה, האידיאלית, אשר לנשמת האדם 10 מעלות בשפל. מה זאת אומרת? הגבורה העליונה האידיאלית. אדם, אמרתי לכם, הוא לא נשאב אחר האידיאלים האלוהים. יש לו רגש דתי, תיקון הנפש שלו. אדם אידיאליסט הוא אדם כללי, הוא אדם לאומי, הוא אדם שחפץ להופיע את המוסר. בארץ, את הקדושה, את החוכמה, את הטוב הפנימי, שהנשמה תתפשט. ופה יש כזה, זה משהו כזה מאוד מצומצם. חדל הססון הפנימי, אפסה העוצמה הרוחנית העליונה, המשווה את רגלי האדם כאיילות, ומנצחתו בנקידותיה ושירת עוזה, ויבוא סגנון של פרושיות, של מה חובתי ועשנה. בעבדות קטנה מלאה זוועה ורפיון. טוב, מה קורה? אנחנו מדברים עכשיו על ההיסטוריה לאור ההליכה לאור האידאה הדתית. אז האדם הוא פרטי, הוא דואג לעצמו, זה חדל הססון הפנימי. ססון הוא בא מחיבור, מהזדהות, משייכות לדבר גדול, ערכי, אמיתי, חשיפת הנשמה הפנימית, מתן דרור לעצמיות האלוהית. חדל. אלא אפסה העוצמה הרוחנית העליונה, משווה את רגלי האדם כאיילות, לדקדק בכל הלכה, בכל מצווה, המנצחתו בנגינותיה ושירה תוזה, ויבוא סגנון של פרושיות של מה חובתי ועשנה. מה זה מה חובתי ועשנה? אני רוצה לעשות וי. עבדות קטנה מלאה זוועה ורפיון. זה השפעת הדתות הללו. לעומת אותה ירידה של הגבורה העליונה אשר להורה האלוהית, בחיי הציבור וחיי היחיד המעורבים בו, ירד גם כן הרעיון הלאומי ממשגב אידיאליותו האדירה והקוסמת, והיא לרעיון מדיני, למין מסחר מתפשט על נפשות רבות. טוב, עכשיו הרב פה נכנס לנושא נוסף, שהוא תחת הכיפה הזאת, כן? של הירידה של האידאה האלוהית לדתית. אז גם הרעיון הלאומי, שהוא היה אידיאלי. המדינה היא כלי שמחזיק ברכה, הוא מתפשט ממנו ברכה. ברכה אלוהית, קודש מוסרי, התפשטות של אידיאלים פנימיים. ופתאום זה מסחר המתפשט על נפשות רבות. מה הכוונה? המדינה היא חברת אחריות גדולה. זה באורות ישראל ו' ז', הרב שם כותב את הרעיון הזה. שזה, בואו נסתכל על זה בפנים רגע. אורות ישראל ו' ז'. זה ההסתכלות של כל מיני הוגים גויים על המדינה. מה זה חברת אחריות גדולה? אני לא יכול גם לסלול כבישים, גם לשמור על הגבולות, גם לטפל בתינוקות, וגם לייצר צמיגים. כל אחד עושה מה שהוא עושה, ומשלמים מיסים, ויש נוחות לכולם. יש חברת אחריות גדולה. זה נכון? מה אתם אומרים? זה רעיון מאוד, מאוד, מאוד אמצעי, מאוד לא עצמי, מאוד מכשירי, מאוד מסגרתי חיצוני. זה נוחות. נוחות חיצונית, מסגרת חיצונית. זה הוגים כמו הובס, יש לו ספר, הלוויתן. הוא אמר את זה. וגם יש ג'ון לוק. זה הוגים בריטים, תועלתניים, הם היו מאוד תועלתניים. יום, גם כן, דיוויד יום. זה דיברו על הרעיונות האלה. בסדר? גם יש ספר החירות. החירות. זה מאוד חיצוני. אבל למה זה קורה? למה יש ירידה? הרי זה לא היה המצב בזמן דוד המלך. בגלל הפירוט בין האידאות. בגלל שהאידאה הדתית היא לא מאירה את חיי הכלל, את רשות הרבים, את המדינה. היא מאירה את תיקון הנפש של הפרט. אז המדינה היא מתנהלת בצורה עצמאית, בצורה לא ערכית, תועלתנית. נוח לי. נוח לי מחר, אני אעבור למדינה אחרת, מה? הרי אני המרכז. זהו. אז אומר פה הרב באורות ישראל ו' ז', נמצא אצלכם בעמוד קוף סמך, אין המדינה העושר העליון של האדם. זה ניתן לאמר במדינה רגילה, שאינה עולה לערך יותר מחברת אחריות גדולה, שנשארו המוני האידאות, שנטר את החיים של האנושיות, מרחפים ממעלה. מדינה זה לא מקום מוסרי, זה לא מקום ערכי, זה לא מקום אלוהי, ואינם נוגעים בה. זה לא קשור למדינה. מה שאין כן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית, שחקוק בהווייתה התוכן האידיאלי היותר עליון, שהוא באמת העושר היותר גדול של היחיד. מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם העושר, ומדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל. יסוד כיסא השם בעולם, שכל חפצה הוא שיהיה השם אחד, הוא שמו אחד, שזהו באמת העושר היותר עליון. אמת שאושר נסגל לצריכו לביאור ארוך כדי לעלות אורו בימי חושך, ולא מפני זה יחדל מלהיות האושר היותר גדול. אז פה יש ירידה. אני חוזר לפסקה שלנו. הירידה הכפולה, מרום מעלת האידאה האלוהית על התכונה הדתית. זה הנקודה הראשונה. ועל ידם היא מעלת הגבורה הלאומית אל השיטה המדינית. מה זה שיטה מדינית? נוחות. ניקח את האסירים שיהיו בצבא. מעדיף לך להיות בכלא או על איזה נושאת מטוסים אמריקאים? אמריקאית. מה אתה מעדיף? שים אותי על המשחטת הזאת, על נושאת מטוסים. יותר טוב. נכון? עדיף. בסדר. מה, הצבא זה דבר אידיאלי? עדיף מי בכלא. לפעמים לא עדיף. נכון? אחרי זה יורדים פה לנמל חיפה, משתקרים שם, משתגעים כל האסירים האלה. זה החיילים האמריקאים. המרינס, כן? טוב. ברור. עכשיו, אבל זה לא מה שאנחנו מדברים עליו. זה רחוק. זה שיטה מדינית. זה נוחות. נטלה את זיו החיים מן העולם. בהופעת נשמות גדולות הייתה לחזון יקר מאוד. אפסו גיבורי חיל ענקיים וירבו במקומם עסקנים נמוגים ודלי מעש. בוסים בתית חוצות של רעיונות קטנים שיש בהם מיני מסחרים חומריים ורוחניים. אתם שומעים מה הרב פה מדבר? תשמעו, תשמעו. הוא אומר, על מי הוא מדבר? הוא מדבר על המנהיגים. אפסו גיבורי חיל ענקיים, אנשי חזון, מוסריים, מלכים עצומים, קדושי על, נאבדו. אין. והירבו במקומם עסקנים. עסקן. אתם יודעים מה? אתם מכיר את הביטוי הזה? עסקן. זה עסקן. נמוגים ודלי מעס. בוסים בתית חוצות של רעיונות קטנים. שיש בהם מיני מסחרים חומריים ורוחניים. זאת אומרת, היום מנהיג. הוא לא אדם אידיאליסט. בדרך כלל. אנשים שמתעסקים עם פוליטיקה, על פי רוב, הם לא אידיאליסטים. אלא הם עסקנים. אז יש אדם שהוא מנהל סופר גדול, משביר לצרכן, 5 קומות. יש אדם שמנהל מדינה. יותר מפורסם קצת. משכורת אולי גם יותר טובה. אמנם מדברים עליו לשון הרע כל בוקר בעיתון, אבל גם יש לו הרבה כבוד. החלטות חשובות. אני לא מדבר עכשיו על ראש ממשלת ישראל, הנוכחי. לא מדבר. מדבר סתם. ברור הנקודה הזאת? המדינה זה משהו כלכלי. זה משהו אינטרסנטי. מסתדרים. נעלים את הקיבוץ. נעלים את המדינה. זה לא מה שאנחנו חולמים עליו. אנחנו חולמים על משהו הרבה יותר עליון. אנחנו חולמים על משיח בן דוד. על מלך צדיק שמנהל את רשות הרבים בצדקות, בגדלות, ודואג לכל יהודי. דואג לצון העובד, לצון הנשבר, לצון החולה. הוא רואה. הוא הולך קדימה כמו שהרואה. הוא לא בגובה של הצון, יש לו מבט למעלה מהצון. הוא ערכי. הוא מזהה סכנות של הצון ודואג להם. הוא לא דואג לעצמו, הוא לא משתמש בצון בשביל לקחת ממנו צמר וחלב ולשחוט פה ושם. איזה צון ושוחד. לא. הוא יודע שהוא גם לא בעל הצון. הוא רק שליח של הקדוש ברוך הוא. וישבתים מרעות צאן. כל מה שאמרתי לך שכם זה תקציר של פרק ל"ד ביחזקאל. ושם הנביא הוא אומר על הרועים האלה אשר היו רועים את עדרי וישבתים מרעות צאן. אני הולך להשבית אותם. זה לא הרועים שאני רוצה. אני רוצה רועים אחרים. רועים ערכיים, ענקי רוח, מוסריים, אלוהיים, תורניים. לא חברת אחריות גדולה. עם מרפקים וכפיפות ידיים. כפופי ידיים. כמו שמקיאווליזם. אתם מכירים את המושג הזה? מקיאווליזם? זה על פי איזה פילוסוף אחד איטלקי. נקרא, איך? הנסיך. זה הספר. כן? הנסיך. אז הוא מדבר שם על זה שבשביל להצליח בשלטון אתה צריך להיות מקיאוולי. כן? זה השם של הסופר הזה, פילוסוף. או אריה או שועל. אריה הוא מוריד לכל אחד את הראש. אם אתה יכול, תהיה אריה. למה לא? כן? שמעצבן אותך, אתה מוריד לו את הראש. כמו נבוכדנצר, כן? הוא היה עלה אריה מסובכו. אם אתה לא בכוח הזה, אז תהיה שועל. שועל הוא מלא מזימות, מלא תחבולות, מלא אינטריגות, שוחד, אופורטוניסט, מנצל כל הזדמנות, בוגדני. העיקר תישאר בשלטון. זה לא מה שאנחנו חולמים עליו, צריך לומר את האמת. ברור הנקודה הזאת? יפה. הניסיונות. תראי, שהרב פה יש לו... אתם מרגישים את הגובה של המאמר הזה? אני כמעט כל שיעור אומר את זה. יש פה מאמר שהוא כל כך יסודי. אתה רוצה להירפא? אתה רוצה לעזור לעולם? אתה תתחיל בלהבין את הבעיה של העולם. אבל להבין אותה ברמה השורשית, ברמה הרוחנית. אם זה יהיה לך ברור, תדע איך לפעול. כולי ואולי, שנדע איך לפעול, מה לעשות. אבל תתחיל בלהבין את השורשים הרוחניים של המצב שאנחנו נמצאים בו. ממה זה מתחיל? מה צריך להיות התיקון? יש פה מאמר כל כך עמוק, כל כך פנימי. משהו אדיר. זה גבהי גבהי מרומים. הניסיונות שנעשו בעת כישלון הרוח, גם, היו גם הם עצמם לכישלונות. כי לא חוללה אנושיות ולא תוכל לחולל שום מרכז לאומי, שהאידאה האלוהית תתגלה בו בתור השאיפה הפנימית של האידאה הלאומית שלו, שלזה מוכשר רק העם הזה המרגיש, שהבוסם הזה, האידאה האלוהית, אינו צריך שום בוסם לבסמו. שהוא מספיק להניע את כל גלגלי חייו הכלליים בטוב טעמם ובעוצם שכלולם לכל חפץ של גדולה לאומית ותוררות חיים. לזה מוכשר רק ישראל בטבע יצירתו המיוחדת. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. אז מה זה הניסיונות שנעשו בעת כישלון הרוח? היו כמה ניסיונות לתקן. אבל תראה לאן זה הוביל. קומוניזם. זה ניסיון בעצם, נכון? לתקן עולם. אנחנו רואים היום את הפירות, הבאושים של הניסיון הזה. והיו עוד ניסיונות במהלך ההיסטוריה. והניסיונות לתיקון הכישלון הם בעצמם כישלונות. למה? כי לא חוללה אנושיות ולא תוכל לחולל שום מרכז לאומי מוסרי של קודש, שהאידאה האלוהית תתגלה בו בתור השאיפה הפנימית של האידאה הלאומית שלו. זה שייך דווקא עם ישראל. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. יש פה יצירה אלוהית שעל זה היא אמונה, זה תפקידה, זה עניינה. והאידאה האלוהית הזאת היא לא צריכה שום בוסם לבסם. עוד, כמו שבלעם מציע. אומר בלעם, יש פה חומש אולי? חומש? או, תנך, מצוין. תנך. תודה רבה. אומר בלעם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא תלך עמהם ולא תעור. נכון? כתוב. בלעם אומר להשם, אני אלך איתם. באים לקרוא לו שרי מואב. הוא אומר, ויאמר אלוהים אל בלעם, לא תלך עמהם. לא תאור את העם, כי ברוך הוא, כי ברוך הוא. אז בלעם מציע, אז אני אקלל אותם פה, אני לא אלך איתם, אני אקלל אותם מפה. אמר, לא תאור את העם. אז אומר, טוב, אז אולי אני אברך אותם. אומר, כי ברוך הוא. זה מדרש רבה, רש"י מביא את זה. לא צריכים את הברכה שלך. אנחנו לא צריכים שום בושם אחר לבשם את הברכה האלוהית שלנו. את האידאה האלוהית הזאת. הוא מספיק להניע את כל גלגלי חייו הכלליים בטוב טעמם ובעוצם שכלולם. לא צריכים את כל הרעיונות המדיניים, לא של אריסטו ולא של אפלטון, ולא, יש לנו, אתה רוצה להניג מדינה? יש לך מספיק מידע איך לעשות את זה ברמה הערכית בפרקי שאול, דוד ושלמה המלך. מספיק. תדע כל מה שצריך. כל הטעויות, כל הסכנות, בהלכות משפטים של הרמב״ם, הלכות שופטים, סליחה. לא צריך, אנחנו לא צריכים את זה, שהוא מספיק להניע האידאה האלוהית, את כל גלגלי חייו הכלליים, בטוב טעמם ובעוצם שכלולם, לכל חפץ של גדולה לאומית והתעוררות חיים, לזה מוכשר רק ישראל בטבע יצירתו המיוחדת. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. זה עניינם של ישראל, זה תפקידם האלוהי, הכללי, האוניברסלי, ההיסטורי. טוב, נמשיך עוד שיעור הבא. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.